ערב טוב, אנחנו נדבר היום על הרב יהושע צוקרמן, שאתמול הייתי בהלוויה שלו, וזכיתי ללמוד אצלו לפני הרבה שנים, ואישיותו המדהימה, תורתו, מלווים אותי לאורך כל השנים. נא לא להתבלבל בין שני רבנים שנקראים הרב צוקרמן.
הרב אברהם.
זהו, שהאמת היא שגם הרב יהושע צוקרמן, קוראים אברהם יהושע צוקרמן, אבל הוא יותר הרב יהושע צוקרמן, לעומת הרב אברהם צוקרמן, שהוא נפטר לפני, אני חושב, איזה 10 שנים או פחות. הרב אברהם צוקרמן היה אחד משני ראשי ישיבת כפר רואה, מצידו של הרב משה צבי נריה. אז אנחנו לא מדברים על הרב צוקרמן, איש כפר הרואה, אלא אנחנו מדברים על הרב יהושע צוקרמן, איש מרכז הרב, סלש הרב מור, כאשר אני למדתי אצלו, זה היה במרכז הרב, לפני שהיה את ישיבת הרב מור, אחר כך הוא היה מן המקימים, מן העוברים המקימים של ישיבת הרב מור. רק נספר את הסיפור חיים היסודי, הפשטני. אז הוא נפטר עכשיו בג' אלול, שזה דבר מאוד מעניין, כי זה אדם שכל עולמו היה הרב קוק. הוא נפטר בגיל 83, זאת אומרת שהוא נולד לפני הרבה שנים, כעשור לפני קום המדינה. הוא בעצם נולד בבלגיה, והיה נער בבלגיה, ובגילאי ה-20 בערך, הוא עלה לארץ ישראל, לא בקיא בדיוק בפרטי החיים המדויקים, אבל הוא בעצם השקיע את עצמו בישיבת מרכז הרב אצל הרב צבי יהודה והרב הנזיר, הרבנים שהיו אז בישיבת מרכז הרב, ולמד תורה בעמקות, ברצינות, שנים ארוכות. בהמשך הדרך הוא התמנה להיות הוא התמנה להיות רב במרכז הרב, כאשר התלמידים, עיקר התלמידים שהיו אצלו, זה היו נשים שהם היו בוגרי צבא, והם באו ללמוד מרכז הרב לשנים. לא, אני יודע שגם פה יש קבוצה שנקראת בוגרץ, אבל שם מדובר על בוגרי צבא של 3 שנים, של אז, של פעם, שגם קצינים הרבה מהם, ונקשרו איתו לאורך כל הדרך. ולאט לאט הוא הפך להיות אחד ממרביצי שיעורי האמונה, ממרביצי שיעורי האמונה הכי מרכזיים בעולמה של מרכז הרב ושלוחותיה. הוא היה תל תלפיות של לימוד אמונה, כלומר כל הישיבות שהיו קשורות למרכז הרב, התלמידים, או שהוא בא אליהם, או שבאו אליו, לימוד אצלו את יסודות האמונה. הוא היה מין פילוסוף אלוהי כזה. הסברה מאוד חדה של האמונה. אז זה אומר שכל תלמיד, כל מי שעבר בישיבות הבאות, מרכז הרב דאז, אחר כך חרמור, מכון מאיר, שבי חברון, עטרת כהנים.
שבי חברון?
שבי חברון, מכון מאיר, עטרת כהנים. וגם אני מניח מצפה רמון, בעיקר דרך החתן שלו, התלמיד שלו, הרב יהוד ברזילאי, זכרונו לברכה, שהיה רם חשוב במצפה רמון ונפטר במקרה וחשוב, נפטר לפני כמה שנים. ואחר כך, גם כשהקמו המכינות, אז הוא היה מאוד קשור, בעיקר למכינה שבה לימדתי, מכינת עצמונה, עצמונה של ימי גוש קטיף. גם אחרי זה, אני הייתי ימי גוש קטיף. אז הוא היה אחד מהמעצבים של המכינה, מבחינת הרב רפי פרץ, הוא ממש תלמיד קרוב אליו מאוד, אז כל דבר ועניין היה נעשה בהנהגתו. ובעצם הוא היה אחד מה... זה בתחום התורה, לימוד האמונה. תחום אחר שהוא עסק בו, זה התיישבות, ולכן הוא... לפני המון שנים, אחרי מלחמת יום כיפור, אז היה דיבורים על לסגת מרמת הגולן, או מחלק מרמת הגולן. אז הוא היה מהמקימים של מושב קשת, ומקימים, מעודדים, מעוררים. היישוב שלי עצמו, הוא גם היה קשור אליו, בלי קשר למכינה. ואחרי העולם של ההתיישבות, והוא היה מאוד מחובר לעשייה ארץ ישראלית. אז למשל, אני לא יודע מתי הוא עשה את זה, אבל באיזשהו שלב הוא רכש חלקת אדמה למרגלות הגלבוע, ויש לו שם מטע של רימונים. מאוד, כל אנשי הצבא הדוסים, הקצינים הדוסים בצבא, הרי הצבא היום מלא בקצינים דתיים. לא נעים להגיד, אבל כמעט כל המח"טים הם דתיים. אז המון, הכל. אז כל מי ש... הרבה חבר'ה שם שהם מאוד ישיבתיים, הם קשורים אליו, אישית. הבן שלו מח"ט. החתן שלו שלמדתי בכיתה, גם סמח"ט. הוא מאוד קשור לאנשי הצבא, למהפכה הרוחנית בצבא, והקים לפני המון שנים, המון שנים הקים את הכולל אברכים ציוני באילת, ומתוך זה נוצר הגרעין של אילת התורני, ומתוך זה נוצר אל ארצי שהייתה באילת, אחר כך מתוך זה צמחה ישיבת את השחר באילת, ואחר כך הוא הקים את אל עמי, יחד עם הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה.
שאלה רב, מה זה אומר הקים? מה הוא עשה בפועל?
בפועל הוא הקים.
לא, הוא היה כאן וממש...
איך מקימים תנועה רוחנית? זה לא שאתה...
שלחת תלמידים שלו?
כאחי עתיד, וזה שאתה מכנס את התלמידים שלו, בואו נקים תנועה. ואז אתה מטווה את הדרך שם. ואז אתה עושה סמינר. ואתה מחשב את המדריכים, אתה מחליט את ההחלטות שאתה עוזר, אתה מעביר הרצאות, אתה מונה את התנועה. אני לא יודע לעשות את זה, לכן לא עשיתי את זה, אבל הוא כנראה יודע. וכל זה, זה הפעילות שלו בארץ ישראל. אבל כיוון שהיה דובר צרפתית מהולל, כי הוא בא מאירופה. אני לא, בבלגיה כנראה דמות צרפתית. אז הוא עסק כל הזמן, הוא היה על המטוס. מצרפת לארץ, ויש איזה קטע שהוא ארגן תנועה של עליית משפחות מצרפת לארץ, ותחת, שמעתם, כולם שמעו על הרב יהודה ליאון אשכנזי, היה קשור אליו, ותחת הרב אשכנזי הוא העביר סמינרים ציוניים, רוחניים, אמוניים בצרפת, והוא גרם לתנועה של עליית יהודים מצרפת. יש היום ביישובי יהודה ושומרון הרבה משפחות שעלו מצרפת. יש לנו משפחות שעלו מצרפת לנתניה, קצת לאשדוד, ומי שלא עלה ליהודה ושומרון, שומרון בעיקר, בנימין. כל אלה שלא לא שומרו לבנימין, תחת התנועה שלו. עד כדי כך שהיה איזה קטע שאמרו בסוכנות, היהודי הזה מעלה יהודים יותר מאשר הסוכנות. וגם האלה שעולים איתו לא יורדים אחרי זה. אז קיצור, זה היה מפעלותיו, אבל אני רוצה לתאר לכם מה שאני הרגשתי כשישבתי ולמדתי שיעורים שלו, ואני מרגיש שקצת זכיתי בגלל שהייתי כשהייתי מרכז הרב, הייתי בשיעורים גדולים שהיה המון אנשים וישבתי בסוף וקשבתי בשקט, אבל בגלל שהייתי רם במכינה בעצמונה, בשנים שלימדתי בעצמונה, אז כל יום ראשון, אחת לשבועיים, בשבת החופשית של הבחורים בעצמונה, אז היינו הצוות של המכינה, לוקח את הטרנזיט של הרב רפי פרץ, ו... יוצאים בחמש בבוקר מעצמונה ומגיעים לירושלים בשבע, שכונת שערי חסד. פעלים שחרית ואת הכנסת בשערי חסד ונכנסים בין שבע וחצי לרבע לשמונה לביתו האגדי והקסום של הרב צוקרמן. בית מאוד יפה, מי שמכיר את שכונת שערי חסד, משהו כזה ציורי כזה, ציורי ירושלמי. עולים שם על המדרגות לבית שלו, בית שתי קומות. היינו מקבלים ממנו כוס קפה וביסקוויטים. לא אכלתי את הביסקוויטים, כוס קפה שתיתי. ואז הוא היה משעת חסד של בוקר, יושב איתנו כשעה ולמוד איתנו אורות.
כמה הייתם?
הצוות של המכינה. כמה זה צוות? היו מגיעים, אני יודע, עוד איזה... תמיד היה איזה... הוא היה מאמץ אנשי צבא, אנשי צבא כאלה, קצינים דתיים. זאת אומרת, היו מגיעים איזה אחד, שניים קצינים כאלה. וזה היה שעת חסד, וההרגשה שלי הייתה התרגשות, כי הוא היה בן אדם מאוד מלאכי, שרב הנסתר בו על הגלוי. הוא היה עם הארת פנים מאוד בולטת, ו אני הרגשתי שאני נמצא באיזשהו... יותר מאשר הקשבתי לשיעור, אני הרגשתי הרגשות. האמת שהרגשתי, כתוב במסילת ישרים, שאדם נברא להתענג על השם. אז תתענג על השם. הרגשתי קצת עונג על השם. משהו כזה רוחני מאוד, משהו שבא אין לך במקום אחר. אני מנסה ככה, לא, כאילו לא, תמיד כשמדברים במילים על מישהו, זה קצת, תמיד אתה אומר, אני אומר משהו, אבל יש הרבה דברים אחרים. זה יתאר לכם את התחושה. הייתה לי ממנו יראה עצומה. הוא היה אדם מצד אחד מאוד מאיר פנים ומאוד נוח ושמח, אבל לא, ממש לא כזה החוק, אלא הפוך. אתה הרגשת כאילו שאתה נמצא, אתה נמצא בשולחן, כמו שאנחנו נשאר עכשיו, אבל יש פה איזשהו, יש פה איזשהו משהו גדול פה שאי אפשר לזה. וזו הייתה תחושה שאי אפשר כאילו, הוא היה מאוד מפתיע, הוא גם היה מאוד מפחיד. אם היית שואל שאלה לא נכונה, הוא אומר משהו, הוא אומר, אנחנו נחתוך אותך, לא במובן שהוא נפגע בך, אלא המון שיסתכל עליך, וכאילו אתה או תקבור את עצמך, או, או שכאילו, הוא היה מאוד מדויק. וזה גם הסיבה שהוא לימד את יסודות האמונה. הוא לא היה מוכן להתפשר על ההבנה המדויקת של האמונה. מבחינתו, היה לו פעם אמרה כזאת, שאם אתה אומר דברי תורה, והם לא מעוררים את הרצון של השומעים, כלומר, במילים שהם לא מטלטלים אותם, אדם שומע לך שיעור, ואחרי זה לא אומר, זה לא מעורר את הרצון שלו להיות אדם יותר אחר, אדם יותר טוב, אם אתה אומר תורה שהיא לא כזאת, זה ביטול תורה. כמובן ש... אל תקחו את זה בקיצוניות. כל תורה שאתה אומר היא טובה, איך תדע? אבל אחרת לא היינו יכולים בכלל להגיד דברי תורה. אבל הוא חי ככה. ו... אז הייתה... ואני תמיד הרגשתי שכתוב במשנה באבות, יזהרו בדברי חכמים ש... המשנה באבות אומרת, שנשיכתם נשיכת קרא, נחישתם נחישת הקרב, נשיכתם נשיכת שרף, וכל דברי כגחל לאש. אני לא פגשתי הרבה רבנים שאני יכול להגיד להם את הדבר הזה, אבל עליו זה ממש היה ככה. ושוב, שיעור אצלו לא היה כאילו משהו שהוא מדבר ומשתפך, והיה נראות חדות. מדויקות, כאילו הרגשת שהוא הקליט את עצמם בפנים, במרכאות, ואמר את הדברים המדויקים. וזה קודם כל. בחרתי להקריא לכם בהלוויה, היה שם מספדים כבדים יותר, כבדים פחות, כדרכו של הרב שלמה אבינר.
זה היה בהר הזיתים?
אני הייתי בהר מור. אחר כך הלכו
לקבור. בארבע?
כן. אחר כך הלכו לקבור אותו, מה?
אני גם הייתי בהר.
היית בהרמור. עד איזה שעה הייתה?
עד חמש.
אני הלכתי בשש, אבל היית קצת.
הייתי
עד חצי. כי נתחיל ללך לאור וחצי. נשמעת את הרבנים הראשיים, ואת הרבנים של ההרמור.
ואז חזק קצת קרה על הישם.
כן, היה שם קשה. היה קשוח.
למה את השם אז ככה? הלכתי לצאת,
פחות שמעת, אבל
עדיין הייתי
באזור. ראיתי שכולם מתחילים ללכת,
אז
הלכתי. אז אני לא יודע מתי, שאלתי לך כי רציתי לדעת, כי גם היא הלכתי שעה, לא, שעות זה עוד לא נגמר. אבל הרב הנה הוא הכי... הרב הנה הוא כזה, זורם כזה. אז הוא אמר... אני קורא לכם את הספד שהוא אמר אתמול. היום בשלושה באלול נפטר מרן הרב קוק, ונפטר עוד מעט מהרב קוק היום, כאשר נכבה ניצוץ מאורו ענק. מורי ורבי, אנחנו מרב אבינר, מורי ורבי הרב יהושע צוקרמן נצל. כלומר, הרב וינר אומר, היום נפטר עוד קצת מהרב קוק. כן, עוד ניצוץ של הרב קוק. שהיה הרב צוקרמן תלמיד נאמן שלו, ותלמיד נאמן של רבנו, הרב צבי יהודה. הגדר של תלמיד חכם אמיתי אינו רק מי שזוכר את דברי רבו, אלא כאשר הוא נמצא במצבים חדשים, עליהם לא דיבר רבו, והוא עושה מה שרבו היה אומר לעשות, כי הוא ירד לסוף דעת רבו. אתם מכירים את זה בגמרא שכתוב, הליבה דרבי מאיר, הליבה דזה, יש נגיד תנאים שחולקים, הם חולקים, הליבה דרבי. מה זה הליבה? תרגמים את זה לפי. אז חושבים שכאילו כל אחד ציטט את הרב אחרת. זה לא נכון. מדובר בדבר חדש, וכל אחד דיבר, הליבה זה על הליבו. זאת אומרת, תראו לכם ש... צורך העניין, עוד הרבה שנים, שנזכה לאחות ימין, הרב גפרילי, נזכה לאחות ימין שנים, אבל יום אחד, אז אליהו ונריה יחלקו ביניהם, שניהם הליבה די הרב גבריאלי. כלומר, היא תהיה שאלה חדשה, וכל אחד יגיד, הרב גבריאלי אומר ככה, אחרת אתם תגיד. אז זה מה שאומר שמתחם אמיתי, זה מי שנמצא במצבים חדשים, אבל הוא אומר את מה שרבו היה אומר, כי הוא ירד לסוף דעתו. לכן כל חייו מסר נפשו, על הרב ועל רבנו, רצו יודע שמשהו קורה מבלי בצילום מהאינטרנט. אכן ירד לסוף דעתם עמוקה של שני רבותיו אלה הקדושים. אי אפשר לתאר את מסירות נפשו בעבודה קדושה. סליחה, אני העתקתי את זה מהאינטרנט, וזה העתק לי הפוך.
כזה
שם
אינטרנט.
לא פה סתבך פה. רגע. דף הפייסבוק של הרב בניה, אין דבר כזה. הנה. רבנו הרב יהושע ירד לסוף דעתם העמוקה של שני רבותיו אלה הקדושים. לכן כל חיה מסר משוע לתורה. ללמוד תורה וללמד תורה בכל מלוא רוחב הארץ. אי אפשר לתאר את מסירות נפשו בעבודה הקדושה הזאת. לימד את כל אחד ללא לאות, גם דתיים, גם לא דתיים, גם יהודים בארצנו, גם יהודים בחוץ לארץ, גם מבוגרים וגם צעירים. כגון אני, הרב אבינר, אני הדל, ששמעתי שיעוריו בהיותי נער רך השנים, ושמעתי מפיו דברים שלא שמעתי מעולם. כמו יהושע בן נון, ידע להתהלך עם רוחו של כל אחד, אך לא במובן של הסכמה שטחית ורדודה, אלא בעומק עצום ומוסבר בצורה מהירה. דרך אגב, השיעור שלו במרכז הרב היה לו שיעור קטן, שבעיקר מורכב עם אנשים שהם חסידים שלו, ובעיקר בוגרי צבא. במרכז הרב בפעם שהייתי בא. עכשיו, הכלל שלו היה שכולם מגיעים לשיעור. ואם הוא היה מגיע לשיעור ולא כולם היו בשיעור, מה הוא היה עושה?
לא מתחיל.
לך.
לא מתחיל, אבל לא עושה את השיעור. אין מצב שלא היה שיעור, רק אם כולם יצאים, אין דבר כזה שאתם מגיעים לשיעור. הוא היה מאוד מאוד מקפיד. כן? אם אני שרציתי להיכנס לשיעור שלו, הייתה חייל לבול. היה שיעורים פתוחים שהוגדירו ככאלה שהוא לא מסתכל. מדבר לאוויר. זה היה שיעורים מסוימים, כמו השיעור המפורסם שלו, מסיעת ישרים. ביום שישי, בשעה 9 לבוקר, מרכז הרב, נערו מכל מיני מקומות, זה פתוח לכולם. אחר כך היה שיעור. זה לא סגור. רצית להיכנס, צריך לבוא. אבל צריך לשאול אותך מי אתה, מה אתה, מה למדת. אוקיי, אם זה נתאים, תיכנס. אבל אין דבר כזה, להיכנס לשיעור ולצאת.
לא, ומה היה השיעור הזה? ומה היה השיעור הזה?
השני? באורות של הרב קוק. לא מצד נושא השיעור, מצד שיש שיעורים שיהיה. הוא תמיד היה חד וחלק. ברור בהגדרותיו הקולעות מלאות עוצמה. עוצמה של אמת. הוא חזר על ההגדרות של האמונה, אני לא צוחק אתכם. בלי שום גוזמה, הוא עצמו חזר עליהם, לדעתי, אלפי פעמים.
על מה?
על ההגדרות של האמונה. שהוא חזר עליהם כמעט לכל שיעור, הנושא של האמונה, יסודות האמונה, היה איכשהו מופיע. אם נספיק, אני אחרי זה עושה קצת את הערכים.
איזה הגדרות?
אם נספיק, צריך ללמוד את זה, זה לא...
לא, כאילו, כללי.
מהי האמונה בהשם? מהי האמונה בעם ישראל? מה זה נבואה? הסוגים היסודיים האלה. השכחת השם. הוא היה מאוד מאוד קבלי, אבל בהסברה האמונית.
יש לו שיעורים מוקלטים בערוץ מאיר, נכון?
יש, ואם אתה רוצה לשמוע אותם, אתה צריך להבין, נכון? יש הרבה אנשים שמעבירים מהלכים באמונה, כמו הרב חגי לונדין, כמו הרב רונן תמיר. כל האנשים האלה, זה בא להם ממנו. הם שמעו אותו והם איבדו את זה לזה. כל אלה הם תלמידים שלו, אחד וחלק. יכול לשאול אותם.
אודי תמיר אין
אותו? אירן תמיר.
אירן תמיר.
אני מדבר על אנשים שיש להם סדרות באינטרנט של אמונה. כל המושג של בניין אמונה זה או שזה בא ממנו, או מהרב בלייכר. זה שני ה... הרב בלייכר היה עושה שיעורים שיטתיים כאלה. דומים מאוד שונים קצת.
אבל יש סדרות שלו עצמו באינטרנט?
כן, אבל אתה יכול להיכנס לזה בגלל שאתה מחליט שאתה לא תתייאש, כי זה קשה, כי זה לא קשה. כמונה זה, אתה צריך להיכנס לשפה, לסגנון שלו. יש, אני חושב, למכון מאיר. הוא תמיד היה חד וחלק ברור בגדרותיו הקולות להיות עוצמה. עצמה של אמת. הוא לא היה מוכן לשום פשרה הלכתית או אמונית באף תחום. אבל יחד עם זה התייחס באהבה פנימית עמוקה לכל יהודי באשר. ולכן הוא הקים תנועת אלמי להפצת תורה בכל מרחבי הארץ, גם למען שבתות עבור קצינים ומשותיהם. לכן הוא יזם הקמת ישיבה באילן ונסע לשם בתדירות. לכן הוא טרח למרחקים מחוץ לארץ, תחופות.
מה הסיבה בעצם? שכל כך דחוף ישיבה באילת ו...
כי בזמנו זה היה... היום ברוך השם יש המון גרעינים תורניים והמון ישיבות בערים. הוא היה מהחלוצים שעשו את זה. זו השאלה יותר חשובה מתל אביב או מאקו. פשוט עשה את זה באילת. אני לא יודע מה הקשר הרגשי שלו לאילת. לכן תארך למרחקים בחוץ לארץ תקופות כדי להביא יהודים לכאן, בסוגריים. גם אותי הדל הוא משך למלכת קודש זו, שנבעת יהודים מצרפת. הוא בעצמו התורך להודיע לי מתי עליי לנסוע. פעם אחת אמרתי לו שקשה לנסוע ואין לי זמן. הוא לא ענה, אני הסתכל עליי בתמיהה, בעיניים מחייכות. די בזה, השתכנעתי. אם הוא גדול מוצא זמן, קל וחומר, אני הקטן. לכן הוא היה שותף פעיל בהקמת יישוב קשת למען עצירת הנסיגה מהגולן. כמו בכל דבר הוא נסע בעולים כולם. הוא עבד עם חברי קשת בגידולי שדה של קיבוץ ברוב גולן והעמיס חבילות חציר על הפלטפורמות. הוא עבד כל הזמן, תקע כלשון בחבילת החציר, העיף אותה בדיוק למקום שנצרח על הפלטפורמה מעיניהם משתאות של חברי הקיבוץ. כי אחד הדברים שהוא היה מאוד מקצועי. עולם המעשה. היה לו אופנוע. הוא היה איש מעשה מאוד. לא כזה, במובן הזה אולי היה רב כזה שצולר, צדיק ורע לו. הוא היה הפוך מזה. היה מאוד זקוף, מאוד חי כזה. מאז נוצר קשר רציף בינו, בין קיבוץ מרום גולן לביניהם. דרך אגב, הוא היה נוסע כל יום כיפור בקיבוץ גדות על הירדן, התפלל, והיה לו כל מיני קשרים, כל מיני קיבוצים ואנשים חילוניים. אכן הוא היה ענב שבענבים, שמעולם לא לקח לעצמו שום כבוד. הוא הסתיר גאונותו בש"ס ובפוסקים, בעמקי תורה ובסתרי תורה. הענב נחבא אל הכלים ולא רוצה ליהנות משל אחרים.
הוא ידע בהר חומה?
לא, בשערי חסד אמרתי.
לא, אני אומר בסוף ימה.
לא, בשערי חסד.
אה, הוא לא... לא עבר דירה, כאילו, בין ה...
לא, זה לא, אתה יודע, זה לא שעכשיו הוא איזה הרוויח מהר המור, שעבר דירה מקפות הישיבה. הוא ילמד מהר המור, זה לא שהוא... הר המור זה, אולי זה היה הלב שלו, אבל זה... העשייה שלו חומקת עולם, יש לו משפחה ענקית, יש לו 12 ילדים. כל ילד הקים שבט, 12 שבטים. מה? מה זה שבט? אם אתה קבל החמולה כבר.
מה?
אז זה לא אחד שעכשיו יגור באיזו דירה באחרונה.
קטן סרקולה.
אחד הדברים שהוא לא אהב...
כל ילד 12 ילדים.
הוא לא אהב ליהנות משל אחרים. עכשיו, החסידים שלו בישיבת מרכז הרב, שהוא בדרך כלל מוגרי צבא, יש לי כמה מכרים כאלה, הם מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד לא אהב להיות אברכות, שאתה מקבל כסף, מלגה. ולכן התלמידים החזקים שלו היו הולכים לעבוד בגננות, והוא לומד מרכז הרב. יש לי שלושה אנשים מהצוות שלנו בעצמונה, שהיו אברכים, היו תלמידים שלו, ובימי אברכותם הם לא התפרנסו ממלגת קיום, אלא עבדו בגינון ולמדו תורה.
גינון להיות גננת או גינון...
לא, לא הבנתי. גדל פרחים, גזור, גדר חיה, גדלה ירושלים. וכדומה. כן? אז גם הוא היה כזה. אחד שלא יכול להיות מתרחק מגלותיות מאוד. אז כתוק, אז מספר הרב אבינר, בסוגריים, פעם ביקש ממני הדל ספר שערכתי משיחות רבנו הרב צבי יהודה. מיד הבאתי לו במתנה. הוא סירב בכל תוקף והתעקש לשנים. כן, ספרים רבים לא הספיקו לתאר ים החוכמה והחסד של אותו ענק שהיה ראוי להיות רב ראשי לישראל. אנחנו אומר הרב אבינר, לאף רב ראשי לעולם. לכן זה פותר אותנו מללקט פירורים מתחת לשולחנו. זה הענק מעולם לא התעייף. תמיד, אני זוכר שהוא אמר בשיעורים שלו, שככל שאדם עומד יותר פנימיות התורה, הוא צריך פחות לישון. למה? כי הוא אומר שבשינה אתה מתחבר אל הצדדים הרוחניים של המציאות, שבהם זה ביטוי בחלומות. אבל אם אתה עושה את זה בהירות, שהוא מתחבר אל העולמות הרוחניים, דרך לימוד זוהר, כתבי הארי, אז אתה פשוט פחות צריך לישון. אני לא יודע אם זה עובד, אבל אצלו זה עבד. זה הענק מעולם לא התעייף, תמיד פעל ומשך קדימה. שנים רבות הוא נסע על אופנוע, כמובן בזהירות מוחלטת. והוא בעצמו היה דומה לאופנוע דקדושה, שמושך קדימה בעוז ולגבורה. הוא פעל תמיד מכוח עצמו, הוא לא ביקש שום סעד. כמובן, מלבד הנשמה הפנימית שענק ממרן הרב ומרבנו. בדורות אלה של עוני רוחני וחושך אפלה, ריבונו של עולם בחמלתו הגדולה שולח לנו מדי פעם מגדל אור, מפיץ אור ענק ונעים. המגדל אור קבע, אך הוא הדליק מגדל אורים רבים, עשרות, אפילו מאות אלפים רבבות, מגדל אורים גדולים וקטנים. וכמובן, יחד איתו בעבודת הקודש, הרבנית, הצנועה, הצדיקה, החסודה, שמעט יש כמוה בעולמנו. תהיה נפשו, צורה, צורה אחרת. כן, אז זה הרב. אבינר, אתם ראיתם תמונה שלו?
זה כאן נורן כאלה.
זה 83.
לא, כן, אני גם.
אני הרב. יש לי משפש למחשב. זה תמונה יפה.
וואה.
אבל זה כבר זה בערך?
זה עכשיו, זה קרוב לעכשיו ככה.
זה נראה ממש קרוב.
כן, זה היה עושה טוב. לא, לא יודע אם זה אולי לפני 10 שנים גם אחר. הוא נפטר מסרטן. כל יום שישי.
סתם, מה?
סרטן. אה, 83.
אה, בסדר.
כל יום שישי, שנים, משעה צהריים כמו 11 עד 4 לפני שבת, היה אפשר בתיאום מראש, זה היה בערך זמן של שבועיים, מזמנה, לעשות לשיחה אישית. ואתה נכנס לשיחה אישית לשעה.
שיחה משנה.
אפס, מה קרה?
מה זה? אתה קרבי היום.
אתה מתקשר לאשתו, כמו שאתה רוצה לדבר עם הרב, אומר לך ביום שישי בעוד שבועיים, בשעה שתיים. אתה מגיע לירושלים, שערי חסן, עולה לביתו.
אין דבר כזה עוד שבועיים?
מה?
אין דבר כזה לעוד שבועיים?
זה היה בערך פחות או יותר זמן ש...
23.
יכול להיות שהיה יותר, אתה לא יודע, ככה אני זוכר ש... ואתה נמצא איתך בנינוחות, שעה...
תראי כמה אתה מקורב.
אבל הלכת אליו?
היה לי שיחות אישיות איתו, לא הלכתי אף פעם לשיחה כזאת, נדמה לי.
הוא היה בשיעור כללי.
אבל היה לי שיחות אישיות קצרות איתו.
כמה זמן למדת?
פעם אחת גם נסעתי איתו נסיעה ארוכה, שישבתי איתו ביחד. כמה זמן למדתי איתו? אז בימי עצמונה, זה היה במהלך כל השני של בימי עצמונה, אבל הסירוגין, לא פעם בשבועיים. בסביבות השבע שנים שלמדנו אצלו, אבל לא כל השנים, לא זוכר שזה היה כל השנים, אלא רוב השנים. בימי הייתי בחור במרכז הרב, אז... ושמעתי גם הרבה הקלטות בזמן. חבר טוב שלי התחתן עם הבת שלו. אתם זוכרים את הקצין שלום אייזנר? שאני הייתי שם את זה.
קצין מי?
לא משנה. עשה פעם. טוב, בעצם רק דיברנו עליו, ולא... ודיברנו בכלל את תורתו. זה אמת, לא נוכל עכשיו להאריך בזה. אז אני אקדיש שיעור לפני עצמו לתורה שלו. אני כמו מילה אחת כדי שזה יהיה בבחינת פרומו לקראת שיעור על תורתו האמונית. הוא תמיד היה מדגיש שלעם ישראל יש ספר אמונה אחד. והוא ספר הזוהר. ספר הזוהר. כל השקפות האמונה שלנו והדיוק באמונה הוא מספר הזוהר. וזה כבר היה משהו מאוד חזק. הוא תמיד אמר, יש כל מיני הוגים יהודיים. זה בסדר. אבל יסודות האמונה, האמונה, הבירור המדויק של האמונה, הוא בא לא ממחשבות אנושיות של התבוננות בתורה, אלא מתוך ספר הזוהר. כלומר, כמו שההלכה זה לא פרי הגותי של מישהו, זה לא שאדם חושב, מה מותר ואסור בשבת? יש הגות כזאת. יש תורה, משנה, על השולחן ערוך. גם האמונה, זה לא שכל אחד יכול לחשוב ויכול לחשוב מה זה בשבילי אלוקים, איך אני רואה את אלוקים, מה התפיסתי אלוקים. זה אותו דבר. האמונה היא מדע בתורה. היא חלק מהתורה, והמקורות שלה בספר הזוהר. זה קודם כל אמירה יסודית. עכשיו, הדגש שלו היה האמונה זה הקשר אל האלוהי המתגלה דרכי. כי הוא בעצם, אמונה זה לא משהו שאני חושב עליו, אלא זה משהו שחל בי. כמו נבואה. אמונה זה כמו נבואה. נבואה זה שהשם בא אליי ומדבר מתוך גרוני. גם האמונה. אני חי, ומה המשמעות שאני חי? שהחי העולמים חי בתוכי. כשאני חי, אני בעצם קשור אל החיות המחיה אותי, שהיא האלוקות המתגלה דרכי. התפקיד שלי בעולם זה להמשיך את תופעת האינסוף שמופיע בי, בעצם חיותי. והוא תמיד אמר שההפך שהאדם מאמין זה לא כופר. כי כפירה זה המחשבה, כפירה זה אדם שחושב שאין אלוקים. So what? אתה חי, האלוקות בך. אז ההפך של אמונה מהי?
דמת.
בדיוק, התאבדות. אין יותר חמור מלהתאבד. או להתאבד פירושו שאני נחרט מהאמונה. כי האמונה היא האלוקות המחיה אותי, שהיא בי. ונתתי לכם פרומו, בעזרת השם, נשתדל, נתאמץ, להקדיש שיעור שיעסוק בקצת בתורתו של הרב צוקרמן, זכר צדיק וקדוש.